שלום וברוכים הבאים לתוכנית השישית של ספק סביר. היום יום שבת, ה-17 באפריל 2010, ואיתי נמצאים אביב אור.
שלום, שלום.
ליאורה לוי.
היי.
ברק ניצן. ואיתמר וייסברג מצטרף אלינו היום. בוקר צח, בוקר זח.
אני אנסה לעשות את חיקוי האיראן הכי טוב שאני יכול.
מצוין.
אם ירושה לי דיסקליימר, בתוכנית הזאת אני חושבת שכדאי לשים לב במיוחד לאיפה טעינו. יכול להיות שטעינו בלהקליט היום. אתמול הרופיר לסלידר, ירון, הייתה יום הולדת 30. מזל טוב.
תודה, וזאת הזדמנות מצוינת להודות לכל מי שהגיע, תרם והשתתף, ובמיוחד לליאורה, שהרימה הפקת על.
כל הכבוד. אנחנו חגגנו לו יחד עם תעשיית האלכוהול הישראלית, ועל כן אנחנו עשויים להיות קצת יותר איטיים היום. כשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת אני.
וירון וליאורה.
איתמר, בסדר.
כן, אני אשא על כתפיי את עול הפודקאסט הזה.
והיום בתוכנית מחכה לנו התפתחות בתחום האנרגיה הסולארית, אישוש נוסף לתורת היחסות הכללית, וייתן לנו חלון נוסף לבאופן כללי איך מדע עובד. בנוסף לזה מחכים לנו דיונים רתקים בנושא דיונים לוגיים וטעויות לוגיות שעושים בהם, וכמו כן על איך משתמשים במדע בשירות החוק, מה הסיכונים שבזה ולאן העתיד עשוי להוביל אותנו. כמו כן, כמו בכל תוכנית, יהיה לנו את פינת איפה טעינו, שכמו שאביב אומרת, אנחנו ממליצים בחום לסים לב גם לתוכנית הזאת. אתם יכולים להגיב לתוכנית שלנו ב-www.safeksavir.co.il. ונתחיל עם חדשות המדע. אביב תספר לנו על חידוש מעניין בעולם האנרגיה הסולארית.
אני אספר לכם על חידוש מעניין בעולם האנרגיה הסולארית. כפי שכולם ודאי יודעים, לוחות סולאריים שקולטים את אנרגיית השמש והופכים אותה לאנרגיית חשמל, אז יש את התאים הפוטו-וולטאים שאכן קולטים את אנרגיית השמש, ואז יש את המוליכים שמקבלים את האלקטרונים הקטנים שנוצרים מכל העניין הזה, ומאחסנים אותם בשביל שבאמת נוכל להשתמש בהם אחר כך. והדברים האלה, המולכים האלה, הם כרגע משתמשים בחומר שנקרא תחמוצת בדיל אינדיום, שזה תוצר לוואי של תהליכי קריאה למיניהם, והוא מאוד נדיר, והוא מאוד יקר, והוא כמובן נסתיים יום אחד, כמו כל שאר הדברים הטבעיים שיש לנו בעולם, ועל כן צריך למצוא משהו להחליף את התרכובת הזאת. עכשיו, מה הבעיה עם מוליכים בלוחות סולאריים? זה שלא רק הם צריכים להיות מוליכים נהדרים, ואפשר לעצב אותם בכל מיני צורות, הם גם צריכים להיות שקופים. כי אם כל הלוח הסולארי יהיה אטום, אז השמש לא תחדור, ואז כל הרעיון של הלוח הסולארי קצת ילך לאיבוד. נגיד פלסטיק, חומרים פולימרים, זה יכול להיות אחלה דבר בשביל לעשות מוליך. הבעיה עד היום, זה שברגע שאתה מעצב פולימרים, אז הם מאוד מאבדים מהמוליכות החשמלית שלהם. מה שעשו חבורת מדענים בפרינסטון, בראשות פרופסור יואן לין לו, הם הצליחו לעצב את החומרים הפלסטיים בצורה שגם שומרת על המוליכות שלהם, והם הם, הם לוקחים את הפלסטיקים האלה שהם עשו והם מפזרים אותם במשטחים ממש בדומה לאיך שמדפסת הזרקת דיו עשה את זה, וממש אומרים שזה יוכל להיות משהו שאתה תוכל אשכרה למכור את החומר הזה בתוך מחסנית, כמו מחסנית דיו, ואנשים יוכלו להדפיס לעצמם לוחות פלסטיק מוליכים כאלה.
זה ממש מה שנקרא מעגלים מודפסים.
ממש מעגלים מודפסים. ממש כך. אז לוחות סולאריים זה יכול להיות נהדר, מדברים גם על כל מיני שימושים נוספים, כמו צגים גמישים וכל מיני כאלה דברים. הם דיברו על עוד משהו מגניב, על שימוש ברפואה, שהפלסטיקים האלה ישנו את הצבע שלהם, בהתאם לכל מיני חומרים כימיים שיש בגוף. השרס העיקרי של העניין הזה זה באמת הפחתה במחיר. אולי אנחנו לא לגמרי חושבים על מה יקרה אחר כך מבחינה אקולוגית לעולם, אבל אנחנו אף פעם לא עושים את זה.
לא רק הפחתה במחיר, אם באמת נגיע למצב שבו את כל הרכיבים של הלוח הסולארי אפשר להדפיס או להפוך לגמישים, זה יהיה מאוד מאוד נחמד. פשוט תארו לכם יריעות פלסטיות שאפשר פשוט לעטוף איתם בתים ולעטוף איתם גגות.
לא רק זה, גם כבר היום יש וסט שיש לו לוח סולארי על הגב, ואתה יכול לחבר כל מיני אייפודים וכאלה בשביל להטעין אותם, אז אם זה יהיה יריעות גמישות, אז כמובן אתה יכול לעשות בגדים שלמים מזה, ולשים על כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, וכמה דברים שאתה לא יכול לחשוב עליהם.
עכשיו, זה צעד אחד שהוא מצוין, אבל זה שלב ביניים שאנחנו נמצאים בו. אני רוצה לקשר אותנו לשיחה שהייתה שבוע שעבר עם תואר ירדן, ומה שהוא אמר זה שכיוון שכל העולם הולך אליו, זה שחומרי הגלם שלנו נייצר אותם ככה שיהיו בהם כבר תכונות רצויות. אז תארו לכם שפשוט בשלב ייצור הפלסטיק, בלי להדפיס עליו דברים ובלי כלום, אפשר לפזר את החומרים האלה, ואז פשוט יהיה לנו פלסטיק שמייצר חשמל מאור, או צבע שמייצר חשמל מאור, פשוט נצבע איתו בתים. ומההתפתחות הזאת לאישוש של התיאוריה הכי טובה לקוסמולוגיה שיש לנו, תורת היחסות הכללית. למרות שהתיאוריה הזאת כבר מתקרבת לכמעט 100 שנה שהיא עובדת ונותנת תוצאות בשטח, עדיין ממשיכים לחקור אותה ולבחון אותה ולהסביר באמצעותה את העולם שמסביבנו. הזווית שעכשיו ניסו לתקוף אותה ולהסביר באמצעותה את היקום, עד עכשיו השתמשו בה כדי לתאר דברים פחות או יותר בקנה המידה של מערכת השמש שלנו, או של מערכות שמש חיצוניות, ועכשיו נעשו שורה של מחקרים על איך תיאוריית היחסות הכללית עובדת במרחקים של, על המרחבים בין גלקסיות ושל צבירי גלקסיות.
אפשר להוסיף קצת רקע לעניין?
בוודאי.
רצוי, רצוי.
הסיבה למחקרים בעצם נוצרה, יש מה שנקרא חומר אפל, שזה שם גרוע קודם כל, זה צריך להיות חומר שקוף או חומר בלתי נראה.
זה מה ששתינו אתמול, לא?
מתצפיות על מהירות הסיבוב של גלקסיות וכדומה, נראה שיש יותר חומר בגלקסיות ממה שאפשר לחשב ולראות מאור הכוכבים, ולכן המציאו מה שנקרא חומר אפל או חומר בלתי נראה, חומר שאנחנו לא יכולים לראות, אבל כן עושה אינטראקציה גרביטציונית, כבידתית, ומשפיע וקיים, ולמעשה החישובים מראים שיש יותר חומר אפל ביקום מאשר חומר רגיל, חומר נראה.
כן, זה שלושת רבעי חומר אפל ורבע חומר נראה, או משהו,
משהו כזה. ומעבר לזה יש חישובים שמדברים גם על כמות האנרגיה, הרי איינשטיין, אנרגיה וחומר זה אותו דבר, אז יש גם אנרגיה, ויש אנרגיה אפלה, שזה כאילו הניסיון להסביר למה היקום הולך ומתפשט כל הזמן. עכשיו, אחת התיאוריות שבאו אליה לפני כמה חודשים, אומרת, זה לא שיש אנרגיה אפלה, יש לנו פשוט, התורה של איינשטיין יש בה איזשהו חור, יש איזו התנהגות אחרת, זה לא ממש מדויק, צריך לו אולי להוסיף איזה גורם, ואז הנה נוסחה שכן מסבירה את ההתפשטות של היקום. ויכול להיות שאנחנו לא ראינו את זה, כי זה בא לידי ביטוי, זה כל כך קטן, שזה בא לידי ביטוי רק בקני מידה הכי הכי גדולים. זה היה לפני כמה חודשים או שנה, אני לא זוכר. ועכשיו בעצם יצאו תוצאות של שני ניסויים, שבאו לבדוק האם באמת בקנה מידה הגדול, באמת גדול, זה מתנהג שונה ממה שאיינשטיין חזה. בבקשה.
נשמע שיש לך הרבה יותר מידע, ואני ממש אשמח אם אתה תציג את זה.
אוקיי, ואז...
אבל... שחקן החיזוק שלנו,
הוא עולה למגרש.
רגע, אבל לפני זה, רק חשוב לציין, המושגים האלה של חומר אפל ואנרגיה אפלה, הם placeholders, מה בעברית?
כן.
מחזיקי מקום. שזה לא ההסבר, פשוט קוראים למשהו שאנחנו לא יודעים, שאנחנו יודעים שהוא קיים, לא יודעים בדיוק מה הוא, אז נותנים לו שם בינתיים.
זה הזמנה לדיון ולמחקר, זה לא סוף הדיון.
בדיוק.
אז בעצם אנרגיה אפלה, כמו שברק אמר, זה קונספט שם, שנתנו איזושהי תווית, שנתנו לאיזושהי אנרגיה שגורמת לזה שהיקום מתפשט, ולא רק מתפשט, אלא גם יעיץ, ולא יודעים מה זה, לא יודעים מאיפה זה בא, ולא יודעים איך זה מתנהג.
מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה, צוות בראשות פרופסור שמיט, שפעל בשיתוף עם מצפה החלל צ'נדרה של נאסה, עשה את המחקר הזה.
דרך אגב, צ'נדרה, אם אני לא טועה, זה מצפה שנמצא על מחוץ לכדור הארץ, נמצא על לוויין. בעצם הסתכלו על המבנים הכי גדולים שאנחנו מכירים ביקום, שאלה צבירי גלקסיות. זה המבנה מקנה מידה הכי גדול ביקום, ומדברים על באמת עשרות גלקסיות ומאות גלקסיות, ובעצם זה בודקים על המרחקים הענקיים האלה, האם ההתנהגויות מתאימות למה שחזה איינשטיין, או בעצם לתור אחת התורות החדשות יותר, שמנסות להסביר את האנרגיה אפלה.
כן, קוראים לזה FR gravity או משהו כוכב שכזה.
כן, זה השם, נתנו לזה איזושהי תווית. בעצם גילו התצפיות של המרשמיד, גילו שאיינשטיין כנראה דייק וצדק. לא גילו שום התנהגות שונה גם במרחקים האלה, ולא הוכיחו את התיאוריה של איינשטיין, כי הרי אי אפשר להוכיח תיאוריות, אבל הראו שזה מתאים, התחזיות שלו מתאימות בדיוק למה שצריך.
כן, זה משהו שאני מאוד אוהב במדע, אף פעם לא טוענים שמחזיקים את האמת, אלא יש מודל של המציאות, ומנסים לפתור באמצעותו פאזלים ובעיות, ואם אתה מצליח לפתור אז יופי, אבל זה רק אומר שהמודל שלך יודע לפתור את הבעיות האלה.
זה גם אומר שלאורך זמן אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו.
מה שהתוצאות האלה אומרות, מצד אחד זה יופי כי איינשטיין היה באמת מוצלח וצדק, מצד שני אנחנו עדיין לנו שום מושג מה זאת האנרגיה האפלה. המחקר השני שנעשה על ידי דיוויד רפטי ממכון קבלי, לאסטרופיזיקה חלקיקית. גם מחקר שנעשה על צבירי גלקסיות, וגם גילה שההתנהגות שלהם, של התרחקות והיחסים בין הגלקסיות, תואם לחלוטין את תורת היחסות הכללית. אז כל הכבוד, מר איינשטיין.
כן. אוקיי, מצוין, תודה רבה, ותבורך איתמר שנתת כזה בומבה.
שאתה יודע משהו.
תבורך איתמר.
שאלת הפות הרבה.
שאתה בלי הנגובר.
צריך להצדיק את זה שזמנת מודי.
מצוין.
צריכים להצדיק שום דבר.
והזכור כאן לחדשה סקפטית, דיווחנו פה לפני שבוע, שבועיים, על פריצת דרך במאבק בין סיימון סינג בבריטניה לבין ארגון הכירופרקטים הבריטי. עכשיו יש עוד התפתחות מצוינת בתחום, ארגון הכירופרקטים משך את התביעה שלו.
ביטל.
ביטל. אחרי שהוא כנראה הבין שהוא עומד להפסיד במשפט. חלק האירוני בכל הנושא זה שמכל התביעה הזאת פשוט הם ממש סבלו, והמקצוע עצמו נהרס והשם הטוב של הארגון נהרס.
באת לברך ויצאת מקלל.
כן, את עצמם.
לפי מה שהבנתי, גם הצטרכו, זאת אומרת, נכנסים לעוד דיונים של עד כמה מהוצאות המשפט שלו הם צריכים לחסות עכשיו, שזה גם משעשע.
זה פשוט נהדר, כי הוא ממש נלחם והעלה את המודעות לנושא בכלל חוקי הדיבה מגוחכים בבריטניה, ועכשיו מזה יוצא קמפיין לשינוי החוקים האלה. אז מכל כיוון שמסתכלים על זה, חוץ מאולי מחשבון הבנק האישי שלו, זה היה לטובה.
זה יכול להיות שזה היה מצליח להם, אבל זה דוגמה יפה להתאגדות של כל הקהילה הסקפטית ועזרה גם בתרומות כלכליות וגם בהפצה של מודעות.
כן.
ממש נחמד.
שצדק הוא לא רק כוכב.
אכן. אוקיי, מצוין. ומחדשות מדע, הגיע הזמן שנעשה איזושהי סקירה קצרה על טיעונים לוגיים, איך בונים אותם ומה השגיאות העיקריות שאנשים עושים בהם. כסקפטים אנחנו מוצאים שהרבה מאוד מחוסר ההבנות או הפסדו מדע, או אנשים שלא יודעים על מה הם מדברים באופן כללי, פשוט עושים טעות אחרי טעות אחרי טעות בלוגיקה שלהם ובטיעונים שלהם.
אתה טוען שאנשים טועים?
אכן, גם אנחנו טועים, זה הקטע. המוח האנושי ממש מחורבן בלהבין את המציאות שמסביבנו, ועל ידי זה שנכיר את הטעויות הלוגיות האלה, אז נוכל להתגונן מפניהם, ואולי להבין יותר טוב מה באמת קורה בעולם.
אז אני דווקא רוצה לקחת אתכם הרבה אחורה לסוקרטס והסופיסטים. זוכרים את הסופיסטים? הסופיסטים היו חבר מאוד מעניינים. הם עסקו ברטוריקה, שזה אפשר להגדיר את זה כאמנות התקשור, או התקשור הציבורי בדיבור.
זיון שכל.
ויש שיאמרו שזיון שכל, הם היו חבר מאוד מעניינים, היו הרבה חכמים ומשכילים, הרבה מאחורי זה היה ללמד אנשים איך להניע אנשים אחרים לפעולה על ידי דיבורים.
איך להיות מניפולטיביים בתכלס?
אפשר לומר את זה גם ככה. איזשהו פתח לטוויזם שכזה. ומנגד יש לך את סוקרטס באותה תקופה, ומתחיל איזה פרויקט שבו הוא לוקח פירוק ומפרק מושגים וחושף הנחות יסוד בניסיון להגיע אל שהיא מת אבסולוטית, מה ששם אותו כנגד הסופיסטים בצורה משמעותית. עכשיו נעבור קדימה וניתן לסוקרטס למות. יפה, אז אנחנו מדלגים עכשיו באמת לאפלטון, קצת קדימה, וכאמור הוא מסתכל על הסופיסטים האלה כאיזשהו כיוון רלטיביסטי נורא מסוכן, בעוד שהוא רוצה לחצות איזשהו קו חזק בין אמת לשקר. וחלק מזה מתבטא בהתחלה הזה של הפרויקט הזה של ה-logical fallacies, אגב בעברית זה השגת שווא לוגית, כי לא תמיד מדובר דווקא בטעות או שגיאה.
אנחנו נקרא לזה כשלים לוגיים.
אוקיי. זה שורה של הבחנות שבהם כל מיני פילוסופים לאורך שנים יושבים, מסתכלים על כל מיני טיעונים, לא משנה איפה הם מופיעים, פיקוח, בדיון, בנאום, וכל פעם שהם רואים כמה דברים כאלה שחוזרים על עצמם עם מאפיינים מאוד דומים, אז מחלטים לתת לזה שם. ואז הופך להיות logical fallacy.
אוקיי, אז מה הופך את הכשלים האלה באמת לכשל לוגי?
האמת היא שזה מה שיפה, שברוב המקרים זה די ברור ברמה של אפילו common sense, ואם לא אפשר להסביר משפט אחד או שתיים, לתת דוגמה, וזה נהיה פחות או יותר self-evident. אני אתן דוגמה, זה post hoc ergo propter hoc.
אוח,
זוכר?
באמת על השמות בלטינית, אני יודעת מה זה אומר.
אביב.
אם א' קרה אחרי ב', על כן ב' הוא הגורם לא'.
יפה, למשל, יש את הנושא הזה של התפילות לרפואה. אז זה שבגידו, התפלנו בשבילו, ואז הוא החלים. ולכן, התפילה גרמה לו להחלמה.
גול, אם התרנגול קורה ואז השמש עולה, אז על כן התרנגול מרים את השמש משהו.
כן. זאת דוגמה ממש ממש טובה. למה באמת אם הדברים האלה כל כך ברור לנו כשאנחנו נותנים איזה דוגמה ושתי שורות, אז ברור לנו ש... אוקיי, יש פה איזושהי שגיאה וברור שאם התרנגול קורה אז השמש לא עולה. אז למה בכל זאת אנשים עושים את הטעויות האלה? המוח האנושי שלנו, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, כל הזמן מחפש ליצור תבניות, למצוא סדרים ביקום בוואקום וכולי, ואם הוא רואה שני אירועים שקורים שוב ושוב ושוב, זה אומר, א' גרם לב'. אבל ברגע שמכירים את זה, ואתה בוחן את עצמך ואתה שואל את עצמך, רגע, זה מה שאני עושה, אז זו דרך טובה להימנע מהבעיות האלה.
אז זה באמת, זה נוגע בלמה זה טוב, וכאמור, יש לנו כמובן היכרות עם השגיאות האלה, עשויה לנו, לעזור לנו גם בטיעונים של אנשים אחרים וגם בטיעונים שלנו, לראות איפה אנחנו הולכים שוגג. עכשיו, למה זה לא טוב? זה שהטיעון הוא שגוי לוגית, לא אומר שהמסקנה היא לא נכונה. כלומר, אתה יכול לטעון 2 ועוד 2 שווה 4, כי איינשטיין אמר. עכשיו, זאת שגיאה לוגית שאנחנו קוראים לה...
argument for authority, from authority.
יפה, זה שאיינשטיין אמר לא הופך את זה לנכון. אבל העובדה היא שזה כן נכון. הרבה סקפטים, במיוחד שהם נכנסים לכל התיאוריות הלוגיות, ממהרים להסתכל על טיעונים ולמצוא בהם את הפגמים, ואז לפסול את המסקנות. זה לא רעיון טוב. רצוי להשיג עוד מידע ולראות מה באמת קורה. רוב הזמן, למרות שכמובן היינו רוצים לחשוב אחרת על עצמנו, רוב הזמן אנחנו מגינים על העמדה שלנו או תוקפים עמדה אחרת. הדבר האחרון שמעניין אותנו הוא לעשות איזה דיון שמגיע אל האמת. כולנו בוודאי יגדירו את זה כאידיאל, אבל בתכלס, בהתנהגות היומיומית, אנחנו נופלים לתשוקות ולחולשות האנושיות שלנו.
כששני אנשים מנהלים דיון על עובדות, לא על דעות אמונות, אלא על עובדות, אז פשוט מה שחייב לקרות זה או שאחד טועה, או שהשני טועה, או ששניהם טועים. במובן שאיזה מסר נוגד לתרבות הפוליטיקלי קורקט, שכל דעה היא בסדר וכל זה, לא. כשאתה מדבר על עובדות ואתה משתמש בלוגיקה, אז יש שלוש תוצאות אפשריות לדיון הזה.
יש עוד ציטוט מצוין של סטיבן נובלה מה-SGU. Everyone is entitled to their own opinion, but they're not entitled to their own facts.
הוא לקח את זה מאיפשהו.
מבחינתי זה של סטיבן
נובלה. יהיה לנו לינק באתר לכל מיני רשימות שמסכמות יפה ונותנות דוגמאות לטעויות לוגיות שכיחות, אבל עדיין יש כמה שבכל זאת שווה להזכיר עכשיו. זאת שאני הכי אוהב, כי זה פשוט עוזר מהר מאוד לפרק דיונים שהם לא רלוונטיים, זה מה שנקרא איש קש או סטרומן. מה הרעיון שם? הרעיון הוא שצד אחד בוויכוח או בכלל לא מבין מה הטיעונים של הצד השני, או בכוונה מגחיך אותם ומציג אותם בתור משהו אחר, והוא תוקף עמדה שהצד השני בכלל לא מחזיק בה. לדוגמה, בריאתנים אומרים, אבולוציה לא נכונה, למה? כי לא יכול להיות שבן אדם הגיע מהקוף, או בחיים לא יכול להיות שכלב יוליד חתולים, למרות שאף מישהו שמאמין באבולוציה לא אומר דברים כאלה, תיאוריית האבולוציה לא אומר דברים כאלה, אבל על ידי זה שאתה תוקף את העמדה המאוד מוכחת הזאת, אתה בוודאות תזכה בוויכוח.
אתה מייחס לאיזושהי עמדה שאותה אתה תוקף דברים שלא קיימים בכלל בעמדה הזאת, אתה מעוות איזה, מוסיף עוד מילה או משמיט איזושהי מילה, ואתה נותן למישהו שמקשיב מהצד להבין כאילו ה... טיעון הזה נכון לגבי אותה תיאוריה או לא תיאוריה, שאתה תוקף עובדה.
בדיוק.
אני אוהבת את ה-argument for incredulity, שזה אני מניחה טיעון מתוך, כאילו מצחיק להגיד, טיעון מתוך ספקנות, או טיעון מתוך חוסר אמונה, סוג של, שאם אני לא רואה שום דרך שבה זה יכול להתרחש, אזי זה לא נכון. אני לא רואה שום דרך שבה יכולנו להתפתח מקופים, שזה גם, אתה יודע, הנחה שגויה מראש, אבל אני לא רואה שום דרך שבה זה יכול לקרות, ולכן אתה טועה ואני צודקת.
יאללה, עוד. Begging the question, או שקשור גם להיגיון סרקולרי. דוגמה, יש לי זכות להגיד מה שאני רוצה, לכן אין לך זכות להשתיק אותי.
מצוין.
כן.
אוקיי, זה נכון.
עוד שכולנו היינו מתחברים ישר עם ההצהרה הזאת. אתה יודע, כי כולנו רוצים את חופש הדיבור, אתה אמרת אותו משפט פעמיים.
X אז X.
X אז X, בדיוק.
אני אישית מאוד מאוד אוהב את ה-No True Scotsman, לא סקוטי אמיתי, שזה מצוין, כי זה מסוג הטיעונים שכשאומרים אותם בעוצמה, הם פשוט תופסים אותך, משלבים אותך, והם דמגוגית עובדים מצוין. אף בולגרי אמיתי לא אוכל אבטיח עם גבינה. אבל רגע, אבא שלי הוא בולגרי והוא אוכל אבטיח עם גבינה. לא, לא, אבל אף בולגרי אמיתי לא אוכל אבטיח עם גבינה. פשוט דרך מאוד קלה לנפות עדויות סותרות על ידי זה שאתה אומר, כן, אבל זה לא באמת זה.
עוד אחד מצוין. עד הומינם.
עד הומינם,
כן.
אתה אידיוט, אבל כן, לא, סליחה, לא אידיוט, אידיוט זה לא טוב, אבל...
במקרה שלי זה דווקא נכון.
במקרה שלך זה נכון. לא, אבל לתקוף את הבן אדם שטען את הטיעון בלי להתייחס לטיעון עצמו.
אתה לא מוסרי, ולכן אין מה להקשיב לטיעונים שלך בנושא ללגליזציה של סמים, נניח.
אתה מכוער, ולכן אתה לא מבין.
כן, כן.
יש את השגיאה של המאמר, היא קצת פחות אינטיוטיבית, אתה מטיל מטבע, יצא לך 9 פעמים עץ, אז אתה אומר, טוב, אז פעם באה יש יותר סיכוי שיפול פעלי. שהבאתי שכל פעם שאתה מטיל את המטבע,
יש יותר סיכויים, נכון.
בדיוק.
כן.
ועוד נקודה, בעולם של היום הרבה מאוד מסקנות מגיעות מניתוחים סטטיסטיים ושל הרבה מאוד מקרים, ולמרות שזה לא logical fallacies בפני עצמם, לא כשלים לוגיים בפני עצמם, חוסר ההבנה שלנו בתופעות סטטיסטיות, באיך מספרים גדולים מתנהגים ובכמות הדברים שקורים בעולם, מביאות אותנו לפשוט מסקנות שוגויות לחלוטין גם בהקשרים האלה.
בואו נביא עוד כמה חבר'ס. אני אוהב את ה... זה אפילו לא logical fallacy, כי זה כזה ברור באיזשהו מובן, וזה קורה הרבה, אבל לא מציינים את זה. זה false premise. פשוט יש לך הנחת יסוד שעליה מוסס הטיעון שהוא לא נכון, כמו אם ניקח את הדוגמה הקלאסית של סוקרטס, יכול להגיד, כל בני אדם חיים לנצח, סוקרטס הוא אדם, ולכן סוקרטס יחיה לנצח. רק שלצערנו, או לא לצערנו, לא לצערנו בכלל בעצם, אנחנו בני תמותה.
הנחת היסוד היא לא נכונה. באיזשהו מקום גם הניתוח שעשינו ביציאת מצרים, היה פחות או יותר, היה לנו false premise שאולי הסיפור הזה נכון, ואז התחלנו למצוא הסברים, ואז באמת ברק אמר, רגע, הרבה יותר נכון אולי לשים בסימן שאלה את ההנחת יסוד הזאת שלנו, שלא הסתכלנו עליה.
False dichotomy, one of my favorites.
כן.
כן, מה זה false dichotomy?
False dichotomy, שאתה מציג את הטיעון, כאילו יש בו שתי אופציות בלבד.
אה, כן.
מה אתה מעדיף, עולם בלי מוסר או עולם עם מוסר ודת?
אני אישית הייתי בוחר בעולם בלי מוסר every day of the week, אבל
כאילו האופציות הן באמת
או אחת או שני.
ויש גם את קשר לשביל הזהב, שזה בדיוק הפוך, שזה צד אחד אומר טיעון א', צד שני אומר טיעון ב', ועל כן האמת היא מה שעובר באמצע. לא בדיוק, כי אם צד אחד אומר יש כאן אכבר, והצד השני אומר אין כאן אכבר, זה לא נכון שיש פה חצי אכבר.
למה? אולי הוא עובר באמצע.
אכבר מרוך.
ועוד הקשר של זה שתוקף את זה מכיוון אחר, זה אומר, זה שאין false dichotomy, כלומר שיש ספקטרום של אפשרויות, לא אומר שאין מקרים שהם בבירור א' או ב'. לדוגמה בתחום בין מדע לפסדו מדע, זה שאי אפשר לחצות קו אחד ברור בין מדע לפסדו מדע, לא אומר שאין דברים שהם מדעיים במובהק, ואין דברים שהם שטויות מוחלטות.
את נון סקוויטר אמרנו?
לא אמרנו, אבל זה חשוב. כן,
כי יש לו שם יפה בעיקר. הרעיון בנון סקוויטר זה פשוט לזרוק איזושהי תגובה שאין לה שום קשר לכל הדיון, וכל המטרה שלה היא להשיח את הדעת.
ואימא שלך?
כן. שקר כלשהו שבאמת, יכול להיות שהוא משתמש במילים מהדיון או בנושא הכללי, אבל הוא פשוט לא רלוונטי לאף אחד מהטיעונים, וכל המטרה שלו היא להשיח גם את תשומת לב המאזינים לדיון, וגם את תשומת לב הצד השני, שפתאום צריך לתקל איזה הערה לא קשורה, והוא שוכח לחלוטין את ה...
כן, אבל לדעתי כל הכשלים נוגעים תמיד בכמה כוח יש לבן אדם מבחינת כמה מניפולטיבי הוא יודע להיות, כמה הוא יודע להבריא, כמה הוא יודע להשתמש במילים מעולם X ולהשליך אותם על עולם Y.
לפעמים אפילו לא ביודעין, אגב, אנחנו עושים את זה לפעמים לא ביודעין.
רוב הזמן לדעתי זה לא ביודעין. הדרך שבה אנחנו מדברים ומתווכחים, והדברים נראים לנו נכון.
כן, בדיוק, זה בא אתה מאוד מאמין במה שאתה אומר, ואתה מוצא את כל הטיעונים שבעולם. עכשיו, אם אתה מאוד מוכשר לעשות את זה, אתה בתוך כדי דיון, אתה יכול להשתמש בהרבה מאוד כשלים לוגיים, בלי להיות מודע לזה בכלל. זה עניין של כישרון, פשוט.
בגלל זה הרבה פעמים כשמדענים הולכים נגד פסדו מדענים וכולי, הם נופלים להמון בורות שהם מניחים, טוב, העובדות בצד שלי, אז בוודאות אני אנצח בדיון הזה. ולא מבינים שדיון זה מאבק על דעת קהל בעצם, וזה דיון, זה דמגוגיה, זה רטוריקה, זה מיומנות שונה לחלוטין ממדע. פשוט מיומנות אולי אפילו לא קשורה.
בואו לא נבלבל את עצמנו עם העובדות.
יש סדרה שלמה של כשלים לוגיים של פנייה לרגשות ופנייה למניעים אישיים, ובעצם פנייה לבן אדם ששומע את הדיון או פנייה לבן אדם שנמצא מולך בדיון, שהיא לחלוטין לא רלוונטית לאמת או לעובדות, אבל היא משפיעה עלינו בתור בני אדם הרבה יותר מכל דבר שהוא עובדתי.
וזה מתקשר למה שירון כל הזמן אומר, שהמוח שלנו לא... לא מה?
מחורבן.
מחורבן.
מוח שם מחורבן.
אם אנחנו עכשיו מדברים, ואני אומרת לך, ליאורה, אני חושבת שאת בן אדם אינטליגנטי מספיק בשביל להבין מה אני מנסה להגיד לך כאן. אז את אינטליגנטית מספיק ותביני מה אני מנסה להגיד לך כאן. לא חשוב מה...
למה את מכניסה אותי לשם אביבוני? זה כמו להתחיל במשהו כמו, כולנו הרי מסכימים ש... עכשיו, אם אתה לא מסכים, אתה מרגיש כאילו, אוקיי, אני חייב להסכים, כי אני בטח האידיוט היחיד פה שלא מסכים, זה לא טוב. ובאמת, זה ממש דברים בסיסיים שאתה מניח לפני, שאין להם קשר למציאות, או באמת לאמת. כן?
באמת לאמת.
באמת לאמת.
שתיים שאנחנו כנראה נתעסק איתם יותר מה שאנחנו רוצים, זה אד פופולי ועתיקות. זאת אומרת, כל כך הרבה אנשים משתמשים בזה, אז זה כנראה נכון.
כן.
זה רפואה סינית עתיקה של מאות אלפי שנים, אז זה כנראה נכון.
אני מנסה לעשות זה באנשים, אתה יודע, חושב על דווקא על האנטיקוויטי, אז אתה יודע, אין ספור מנהגים שיכולים לחשוב עליהם, שהיו כמו שריפת מחשפות למיניהם, שלא היינו מקבלים היום. זה שזה עתיק לא אומר שזה טוב, למעשה אני בכלל לא מבין מי התחיל עם ההיגיון הזה. אני חושב שהחוכמת העתיקים היא איכשהו יותר מוצלחת מהחוכמה הנוכחית.
זה אחד הדברים שהכי טיעון מאוד חזק ביהדות. זאת הדת ששרדה הכי הרבה, היא הכי עתיקה, היא הכי שורדת לאורך זמן. זה משהו שמאוד מאוד טיעון מאוד חזק.
כן, זה גם יפה כי זה לא נכון, אבל
לא משנה. אבל זה טיעון חזק וזה עובדתית הוא עובד.
זו הדת היהודית ששרדה הכי הרבה.
איזה זרם בא?
אגב, כן, אנחנו באמת, חלק מהסיבה שאנחנו עושים את זה, אם לא שמתם לב, אנחנו כרגע עוסקים הרבה בסוגים של הקדמות, הדברים, הכלים הבסיסיים שאנחנו מתעסקים איתם, והנושאים שאנחנו מתעסקים איתם, ובעתיד שנביא דברים יותר אקטואליות, ונביא ארגומנטים של כל מיני צדדים.
שיתמר לא ילך באמצע.
אז אנחנו נשלוף את הלוג'יקל פלסיס האלה בלי סוף.
ועכשיו נדבר קצת על מדע בשירות החוק.
כן, מדע בשירות החוק, זה נורא נחמד. בעבר אפשר היה להרשיע מישהו בעיקר או רק על פי עדות של אדם אחר, שגם בזה יש בעייתיות כזו ואחרת, אבל עם התפתחות המדע, יותר ויותר מרשיעים אנשים לפי ראיות מדעיות, כמו טביעות אצבע, כמו DNA שנמצא בזירה, או כל מיני דברים כאלה שהם מאוד מאוד ייחודיים לאדם. המון המון דברים שהם חד-חד ערכיים.
או שחושים שהם חד-חד ערכיים.
השאלה שנשאלת זה האומנם. האומנם DNA בזירה הוא הוכחה מובהקת לחלוטין, לעובדה שאותו אדם אחד האם הוא היה בזירה, וזה באמת ה-DNA שלו ורק שלו, לפחות באמצעים שמשתמשים בהם היום. אז זהו, אז איזה שהם חוקרים ישראלים בשנת 2006, שבעצם זייפו DNA. זה מאוד הרעיש את עולם המדע, שהנה כולם מסתמכים ואומרים ש-DNA זה מרשיע חד-חד ערכי, וכנראה שלא. אוקיי, אז המדענים הצליחו ליצור דגימות של רוק ודם, המכילות DNA של אדם שהנוזלים לא נלקחו ממנו. זאת אומרת, לקחו נוזלים מבחורה, והראו שזה שייך לגבר, למישהו שבכלל לא נלקחו ממנו הנוזלים.
למישהו ספציפי שקיים.
מישהו ספציפי שקיים, כן. דוקטור דן פרומקין, הוא ראש צוות החוקרים שעמד מאחורי זה, והוא אמר, פשוט אפשר להנדס זירת פשע. להיכנס למקום, ואם יש לך קצת ידע ואתה יודע לעשות את זה, והאמצעים הם לא קשים לעשות את זה. הרעיון הוא שהיום בודקים חלקים קטנים ב-DNA, כי זה מאוד יקר לעשות את זה. לאט לאט, כמו שבאחת התוכניות הראשונות שלנו, דיברנו על זה שמצאו דרך מאוד זולה למיפוי של DNA, אז בעצם ככל שזה ילך ויעשה יותר זול, ימפו חלק יותר גדול של ה-DNA של אותו אדם, ואז יהיה יותר קשה לזיוף. מן הסתם, ככל שרצף הוא יותר ארוך ויותר גדול, יותר קשה לזייף אותו.
עכשיו גם להזכיר שזה לא משהו חדש, טביעות אצבע אפשר לזייף ב3 שקלים בערך. דבק, ספרי ו...
כן, ממש נייר דבק פשוט ש... לא, הרעיון שהיום אפשר לזייף מאוד מאוד בקלות, להנדס זירות פשע וכו', ולוקחים משהו מדעי שהוא לדעתי בחיתוליו עדיין, ורצוי להשתמש בו ולתת לו גושפנקה ברמה מאוד מאוד גבוהה, שהוא יהיה פחות בחיתוליו. כאילו בואו קודם נלמד את הנושא עד הסוף, נראה איך באמת אנחנו מגיעים למיצוי שלו או, או, או לדרגות מאוד גבוהות שלו, ואחרי זה נשתמש בו כמשהו שהוא מאוד מאוד, פריחה לי המילה,
חד-חד ערכי, החלטי.
כן, חד-חד החלטי.
עכשיו בארצות הברית למעשה יש תופעה שרשויות החוק מאוד חרדות ממנה ומתבאסות ממנה, והיא קורית כבר עכשיו. אנשים רואים כל מיני סדרות כמו CSI זירת הפשע, והם מצפים שכשהם עושים ג'ורי דוטי ובאים להציג בפניהם תיק רצח, אז יציגו בפניהם ראיות חד משמעיות, עדויות פיזיות מהזירה שהבן אדם הזה וזה עשה. רף הראיות שהם דורשים עלה לרמה בלתי סבירה.
אז זהו, בהקשר הזה יש את פרופסור יוסף אלמוג, שהוא ראש קבוצת המחקר לכימיה פשיעתית, או איך שלא נקרא לה, פרונסית, והוא בעצם באמת נוגע בנושא הזה של CSI. הוא אומר, ב-CSI מביאים 6, 7, 8 עדויות מדעיות למשהו שקורה. הוא אומר, במציאות, אם מגיעים לשניים, או אפילו לשלושה עדויות שהן מאוד מדעיות במזירת פשע, זה הישג מאוד מאוד גדול. בדרך כלל ימצאו או טביעת אצבע, או DNA, קשה מאוד למצוא בזירת פשע גם וגם וגם.
אז באמת זה צד אחד שהוא מאוד בעייתי. הצד השני הוא שהאנשים שמציגים את זה בבית משפט, לא רק המומחים שמביאים, אלא גם המושבעים וגם השופטים וגם עורכי הדין, הם לא באמת מבינים את המשמעות העמוקה של הטיעונים הסטטיסטיים שעומדים מאחורי הדברים האלה. נניח ואתה מוצא DNA בזירה, ואתה אומר, הסיכוי שה-DNA הזה שייך למישהו שהוא לא הנאשם, הוא 1 ל-10 מיליון נניח. ורוב המושבעים התייחסו לזה, או השופטים, או עורכי הדין, בתור, אז הסיכוי שהוא לא אשם, שהוא זכאי, הוא 1 ל-10 מיליון. וזה לא נכון, הסיכוי שהוא זכאי, זה כל שאר הגורמים של הפשע, כולל הסבירות ההתחלתית שהוא יעשה את זה, בתנאי חדש של הראיות האלה, קוראים לזה הסתברות בייזיאן, ביזיונית.
מה הגיוני?
כן, זה...
ביזיונית.
ביזיונית, מצוין.
זה גם בדיוק מתקשר לאייטם הקודם של כל הנושא של לוגיקה.
סליחה, כל זה נוגע בעיקר כמובן לארצות הברית ואולי גם אנגליה, כי לנו כמובן אין, מערכת המשפט שלנו אין מושבעים.
אבל יש שופט שיכול להיות מטומטם ב...
הוא יכול להיות, אבל הוא... כן, הוא כן, אבל הוא יותר מוכשר לתפקיד מאשר בן אדם.
לא, אבל זאת בדיוק הנקודה. בני אדם מחורבנים בסטטיסטיקה, והם לא יודעים שהם מחורבנים בסטטיסטיקה. בן אדם יכול להיות מבריק, גם מדענים מבריקים לחלוטין, עם פשוט אי-הבנה לגבי איך המערכות המורכבות של ההתניות האלה עובדות. מהבחינה הזאת אמרתי מנטומטם, לא זה.
בנושא הזה בכלל, בבית המשפט, שוב, זה מתקשר לכל האייטם הקודם של כמה אתה סמכותי, כמה אתה יודע להשתמש במילים, כמה מה שאתה רוצה להגיד ירשיע או לא ירשיע, אתה לוקח את המדע ואתה משתמש בידע שלך או בטיעון שלי מישהו, לי אולי לא, אבל לבן אדם ברחוב אני בא ואגיד, תקשיב, ה-DNA שלו היה בזירה, מבחינתו זה אשם נטו, אין פה בכלל ימינה ושמאלה, אין מקום לסטות מהטיעון הזה, מה, יש טביעות אצבעות שלו, אולי הוא היה שם שעה קודם, או יש DNA שלו, או וכולי וכולי. וזה משהו שמאוד מאוד צריך להיזהר ממנו. מצד אחד זה מאוד טוב שהמדע הולך והופך להיות כל הנושא של זיהוי פלילי. בכלל בארץ כל נושא של זיהוי חללים וכל נושא של לצערנו אנחנו מדינה שיש בה הרבה טרור וזה.
כן, האמריקאים מתייעצים כן. איתנו, אנחנו מאוד מתקדמים
אנחנו
בנושאים
מאוד,
האלה
מאוד
לצערנו.
אנחנו מאוד מאוד מתקדמים, אני ראיתי את זה גם הרבה בשטח, כשהתנדבתי בזקה, יש שם דברים באמת, יש שם אנשים מומחים ברמות ש...
ברמות עולמיות.
עומד, כן, כן, אתה עומד נפעם מהידע שלהם, ו, ובשורה התחתונה עדיין צריך להיות פה סקפטי מהמקום של רגע, בוא נבחן מה בדיוק הידע שלנו, בוא נבחן מה רמת הזיוף שאפשר לעשות פה,
וגם הרמת הטעויות פשוט.
בדיוק, כן.
פה, בואו לא נמהר להגיע למסקנות, אני חושב שזה כלל חשוב.
עכשיו, זה עוד בתחומים בפורנזיקה שהם עם סימוכים מדעיים, לא בכלל רוצה לדבר על העובדה שלפעמים עושים פוליגרפים, ועושים ניתוח גרפולוגי של כתב יד, שאלה פשוט שני פסדו מדעיים מתוכחים, שמקבלים תוצאות נמוכות יותר מהטלת מטבע.
שאותך הכשילו, ירון, שאתה לא אמין בפוליגרף. כן,
כן. סתם כסיפור אישי, אני עשיתי פוליגרף ונכשלתי בו.
אתה שקרן.
כי סוף סוף מישהו גילה את האמת עליך.
ואז אמרתי, אוקיי, בוא נבדוק למה נכשלתי, וחיפשתי באינטרנט, ואז הסתבר שפוליגרף זה פשוט פסדו מדם גוחך. לא רק שאפשר לעבוד עליו בקלות, שזה עוד מילא, אלא שרוב מה שקורה בעצם בבדיקת פוליגרף, זה הבוחן מסתכל עליך, הוא מסתכל על הנתונים, והוא מפרש את הנתונים על פי מה שהוא רואה אותך. ואם עושים את זה בסמיות כפולה, כלומר, קודם עושים את ההקלטה, ורק אחרי זה הבוחן מסתכל, הוא מקבל בערך את אותם סיכויים כמו הטלת מטבע, קצת פחות.
ועדיין משתמשים בזה בהרבה מאוד מקומות, זה משהו שהוא...
גם אם זה לא קביל כראיה, זה דמגוגיה שהעורך דין אומר, ולכן זה... כן.
זה גם לרוב האנשים לא יודעים את מה שאתה אומר. זאת אומרת, רוב האנשים הם, אוקיי, הוא עבר פוליגרף, הוא נכשל בפוליגרף, בטח, הוא גם היה ה-DNA שלו כן. שם, הוא גם נכשל בפוליגרף, וגם הוא אתאיסט, בטוח הוא השם.
עכשיו, מהנושא הזה, אמרנו, ברק אמר לא לקבל החלטות בפזיזות, המדע עכשיו מתקדם בצעדים כאלה, שיש אנשים שאפילו מתיימרים לחזות את העתיד שלנו.
תום קרוז. כמו תום קרוז.
כן, כמו תום קרוז בדוח מיוחד. לשכת החקירות של קליפורניה הזמינה את IBM לבנות חוות שרתים ענקית ולפתח אלגוריתם מאוד מפחיד, שהוא אומר כזה דבר. אם אתה עבריין שכבר פשע ועכשיו מגיע בפשיעה השנייה בפני שוטר, המערכת הזאת עושה ניתוח סטטיסטי של כל העבר שלך, וחוזה מה הסיכוי שלא תוכל להשתקם אלא תחזור לסורך בעתיד, ועל פי זה, זה השופט מתחשב בזה בגזר הדין שלך.
זה ממש נוראי.
כן, כלומר, המערכת הזאת אומרת שהיא יכולה לחזות, האם כאילו אם ישחררו אותך בעוד שנה תחזור לאנוס מישהי נניח.
What's the proof?
אבל זה כל כך כאילו הנבואה שמגשימה את עצמה, וזה מזעזע.
או זה, או שניתוחים סטטיסטיים זה, כאילו מעצם טבעם זה הכללות שיש אנשים שלא נכנסים בזה. יש טיעון מנגד שהוא די מעניין, שהוא אומר שכששופט נותן גזר דין, גם ככה הוא משתמש בניסיון שלו ובאמן תפיסה של סטטיסטיקה של האמת, ולפחות ככה יהיה לו את הסטטיסטיקה האמיתית.
קודם כל הייתי רוצה שמישהו באמת יראה שהאלגוריתם הזה עובד, ואז נגיד שהוא עובד, אז הוא יכול להצטרף לחבילה של הניסיון של השופט, אבל לא להיות הקו המכריע.
זהו, וזה כאילו, זה האמת היא צעד שלא באמת חשבתי שיקרה בימי חיי, והנה הוא כבר קורה. ובשנות ה-30 המוקדמות שלי, וזה באמת מעלה שאלה לגבי העתיד, כלומר, אנשים כל כך לא אוהבים לקבל החלטות לא נעימות, אולי בהמשך משפטים יהיו פשוט מעין מערכות תומכות החלטה שאומרות לך, כן, הבן אדם הזה אשם, לא הבן אדם הזה לא אשם, והשופט רק מאשר את זה, עושה ריוויו לתיק הראיות, שזה די מפחיד, אני חייב לציין.
זאת אומרת, זה מצד אחד מוציא את הגורם האנושי הבעייתי, ומצד שני זה מוציא את הגורם האנושי הטוב.
כן. אכן. אז זה כבר קורה, בקליפורניה.
אוקיי. אז לא לנסוע לשם.
לא לעשות פשע בקליפורניה, אחרי שעשית פשע במקום אחר.
ולא לספר על זה לאף אחד.
במיוחד שנולדתי ביד אליהו, זה יכול להיות לרעתי. אז אם נחזור לדקה עוד, אנחנו בטח נרחיב עליו באחת התוכניות, הכל הנושא של המאגר הביומטרי. זה מתקשר לנושא של המון אנשים אומרים, זה טוב, יכולים להראות את הפשיעה מהר מאוד ונדע מהר מאוד. תבחנו טוב טוב גם את החוק וגם את הנושא המדעי הזה של האם באמת לא ניתן לזייף את ה-DNA שלכם או כל דבר. יש בזה משהו טוב, השאלה איך עושים את זה ואם עושים את זה בחוכמה, ואם כל הזמן מטילים ספק ואם יש את המקום לספק, שזה מאוד מאוד חשוב ב...
הנקודה היא שגם בניגוד לפעם, אם נניח הרשיעו אותך לא עוול בכפך, ואז שכרת חוקר פרטי או המשפחה שלך שכרה, והוא תחקר את העדים שהיו, והוא היה יכול להגיע למסקנות, אז היו פותחים משפט מחודש. מהרגע שאספו ראיות DNA מהזירה, זהו, הסיכוי שלך לחזור לזירה חודשים אחר כך כשהמשפט יתקיים ולמצוא ראיות סתרות, אין סיכוי שזה באמת יקרה, ואז תמיד, גם במשפט החוזר, יחזרו עם הראיות שהיו פעם ויגידו, אבל
הפוך, ראיות DNA. אתה תמצא ראיות סותרות, אבל זה, אז מה? זה DNA כן. שכבר בא לפה, וזה כן. לא קשור בזמן ההוא, בטוח לא, אבל תחום שמתפתח זה באמת הנושא של שפת גוף. לא, שפת גוף בנושא של תנועתיות, שהיא מאוד מאוד ייחודית לאנשים, למרות שפעמים אתה רואה מישהו ורואה את אבא שלו ואתה אומר, וואו, הם זזים בדיוק אותו דבר, עדיין יהיה איזה משהו קטן שמכשיר אלקטרוני, מצלמה אלקטרונית מאוד מאוד משוכללת, תדע למצוא, וכנראה זה גם אחד התחומים שמתפתחים. בכלל, כל הנושא של צילום, שאפשר לראות דברים בצילום, בזומים כאלה, שיהיה מאוד מאוד קשה... התשובה היא לא, לא יודעת, אין לך, כן.
אני לא זוכרת אם אנחנו דיברנו על זה, דיברו על זה ב-SGU איפשהו, שהולכים לזהות כאילו איזושהי שיטה של זיהוי אנשים בקהל גדול.
לפי הפסיעה, לפי האף.
לפי האף, שהצורה של האף או הגודל או כל הדברים האלה הם מאוד ייחודיים. זאת אומרת,
זה היה הימלר.
כמו, מה?
כן, זה היה הנאצים באמת.
לא, כאילו הכוונה היא באמת לזיהוי בקהל רחב, לא לזיהוי ממש פרטנים, תודק, תביעות אצבע וכאלה דברים.
לא, אבל זה נחמד שאת מבלבלת בינינו לבין ה-SGU. מי אמר לך, אנחנו אוהב, זה מצוין. אני לא.
אוקיי, אז לסיכומו של עניין, למרות כל הפיתוחים ולמרות כמה שהמדע מסוגל להגיע לתוצאות יותר ויותר מדויקות, חשוב מאוד כשמסתכלים על הראיות האלה לשים לאדם סימן שאלה, לזכור את הטיעונים הסטטיסטיים בעד ונגד, ולזכור גם שלרובנו אין את ההבנה האמיתית שדרושה כדי להגיע למסקנות מהדברים האלה. וצריך להקשיב למומחים ולמדענים וכו'.
צריך מדע טוב וצריך, אני לא יודע אם אמרתי זה, אבל לא לחפש למסקנות.
כן. בדיוק, לא לחפש למסקנות, כן.
ספיק עם זה כבר.
ספיק עם זה כבר. ועכשיו לפינת איפה טעינו. כמו בכל שבוע אנחנו ממליצים למאזינים שלנו להקשיב לתוכנית, למצוא מקומות שבהם הם יכולים לתרום לנו עוד דברים או לתקן אותנו, לשלוח לנו את זה בתגובות או באמצעות טופס צרו קשר, ותזכו ל-15 שניות התהילה שלכם. אנחנו ממליצים במיוחד לעשות את זה בתוכנית הזאת, כי כולנו הגענו שיקורים מהתחת. בין אם באופטימית זו, בהקשר לשבוע שעבר, בפינת אמת או ספק סביר, ליאורה נתנה אייטם על שי. בתגובות אבשלום תיקן אותה בנושאים מסוימים, אבל ליאורה תרחיב על התיקון ועל התיקון לתיקון.
אוקיי, מה שבעצם אבשלום אמר, והוא צודק, שיש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על מהירות סירה, יחת, ספינה, גלשן. אז אבשלום, אחד אתה בהחלט צודק, יש הרבה הרבה מאוד גורמים, יש זרם, יש רוח, יש אפילו צורת מפרס וכל הטיעונים היפים שנתת, אתם מוזמנים לקרוא. אבל אני התייחסתי רק לנושא של נטו, שקשה מאוד להפריד אותו, אבל עדיין, לנושא נטו, רוח גבית מול רוח קדמית, מן הסתם הוא רוח קדמית בשל כוח העילוי, תסיע אותך יותר, תפליג אותך. תפלוג אותך, אין מילה כזאת.
All other things being equal, מה כן. שאת אמרת נכון.
בדיוק, אם אני אבטל את כל הוקטורים מסביב,
תודה רבה לכולם, לכל המאזינים שלנו וכל המשתתפים באתר. אנחנו מאוד נהנים לקרוא את התגובות שלכם ואת האימיילים שאתם שולחים לנו דרך טופס צור קשר. אנחנו מזמינים אתכם לעשות זאת ועוד, לתת לנו דירוג באייטיונס ותגובות באתר ובאייקאסט. אתם יכולים למצוא אותנו ב-www.safeksavir.co.il. ובאופן כללי זה מאוד נחמד, יש לנו מאזינים ומגיבים גם לא רק מישראל אלא גם מאוסטרליה, יפן ומדינות אחרות. הגענו למאזין מכל יבשת. אנחנו מזמינים את המאזינים ממקומות שהם לא ישראל, ממקומות מוזרים, ליצור איתנו קשר ולהגיד לנו, כי מאוד נשמח לשמוע עד כמה ידנו מגיעה ועד כמה אנחנו קרובים לכיבוש העולם.
שיצלמו את עצמם מקשיבים לנו.
כן, צלמו את עצמכם מקשיבים לנו. ובמיוחד אנחנו רוצים להגיד תודה ושלום לערן סגב, שמנהל את פודקאסט סקפטיק זון, והוא נשיא אגודת הספקנים באוסטרליה.
גדי.
גדי. שיצר איתנו קשר, ואנחנו מאוד שמחים לדעת שידנו מגיע עד לשם, ואנחנו מזמינים אתכם לבקר גם אצלו ולשמוע את הפודקאסט שלו. מצוין. וכבכל שבוע, עכשיו הגיע הזמן לאמת או ספק סביר. כל שבוע אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר האנשים עם אוסף עובדות או חדשות, וכל השאר צריכים לראות האם הוא דובר אמת, או שיש להם ספק סביר בנוגע למה שהוא אומר, והוא אומר בעצם בולשיט מוחלט. והשבוע זה יהיה אני. והשבוע אנחנו בעניין מיתוסים על אנשי מדע. כן. אני עומד להגיד ארבעה מיתוסים בנוגע לאנשי מדע או דברים שהם עשו. כן? שלושה מהם יהיו שקר, כלומר הם באמת יהיו מיתוסים, ואחד מהם יהיה אמת, כלומר למרות שהוא מיתוס, זה יהיה אמת. אז ככה, אייטם ראשון, תומס אדיסון המציא את הנורה החשמלית.
Son of a bitch.
אוקיי. אייטם שני, אלברט איינשטיין נכשל במתמטיקה בבית ספר היסודי והתיכון. אייטם שלישי, קורט גדל, או גודל, או איך שלא הוגים את זה בעברית, שזה מתמטיקאי גרמני שפחות או יותר הפך את המתמטיקאי על, את המתמטיקה על פיה.
הוא מיתוס.
הוא דווקא אמת, יש שם משפטים די מגניבים. אז הוא היגר לארצות הברית והוא קיבל שם אזרחות, ובשימוע האזרחות שלו, הוא עלה על טעות לוגית בחוקה האמריקאית, ולמרות שיעצו לו לא להגיד את זה לשופט, הוא כן אמר את זה לשופט, וכמעט האזרחות שלו הלכה להזזל בגלל זה. מצוין. ואייטם רביעי, טיכו בראה, שזה אסטרונום ו...
טיכו?
טיכו. טייקו. שזה אסטרונום ומתמטיקאי, הוזמן לסעודה אצל יורש עצר או נסיך גרמני. או אוסטרי, והוא היה איש עם כאלה נימוסים מצוינים, שהוא לא רצה להעליב את הנסיך בזה שהוא התפנה לשירותים, וזאת הייתה סעודה מאוד ארוכה, ולאורך זמן פשוט השלפוחית שהוא יותר ויותר התמלאה, עד שהיא התפוצצה והוא מת מזה.
מצוין, זה אני אוהבת.
הוא מת בגלל שהוא לא הלך לשירותים. אז זה לארבעת האייטמים, כולם מיתוסים, אחד מהם באמת נכון. כן, אביב?
אני אתחיל. טוב, אני לא אעבור על כולם, כי אני קראתי, זה קצת טיעון מתוך סמכות, אז אני מקווה שאני לא נופלת כאן לקשן לוגי מזעזע, אבל אני קוראת עכשיו את קוסמוס של קארל סייגן, והוא בדיוק יש לו פרק שלם שהוא מדבר על טייקו בראהה, ועל החבר הקטן שלו קפלר, וזה כאילו, זה אחד הדברים שהוא כתב עליו, כל העניין עם הנסיך האוסטרי והשלפוחית שהתפוצצה, שזה כל כך, כל כך עצוב. אז בהנחה שגם קארל סייגן לא נפל לפח הזה, אז אני אגיד שזה האמת, וכל השאר הם שקר. אני יודעת שתומס אדיסון, אבל לא המציא את הנורה החשמלית. הוא גנב את זה ממישהו או משהו כזה.
אוקיי, ליאורה?
אוקיי, אז אביב חיזקה את מה שחשבתי. אדיסון זה דבר ידוע שהוא לא המציא את הנורה. אלברט איינשטיין בכלל יש עליו הרבה סיפורים שהוא היה כישלון מאוד מאוד גדול בהרבה מאוד תחומים, גם במתמטיקה. הוא לא היה תלמיד מבריק, אני לא יודעת אם הוא סיים תיכון, אולי זה גם איזשהו מיתוס, אבל הוא לא היה איזשהו תלמיד מבריק, אבל נכשל במתמטיקה זה. עכשיו, ההוא שהיגר לארצות הברית, אני בכלל לא שמעתי עליו מימה, אני מודה. קורט משהו?
קורט גדל. הוא זה שהוכיח שמתמטיקה לעולם לא תהיה שלמה. כלומר, כל תיאוריה מתמטית שתתני, תמיד יהיו דברים אמיתיים בתחום העיסוק שלה, שהיא לא תוכל להוכיח אותה.
זה ש... logical positive סונים.
כן, כן, כי הוא הוכיח שכל מה שהם עשו אי פעם פשוט ירד לטמיון.
זה דיברו עליו גם בהרצאה שהיינו שם עם מריה.
כן, כן. זה מאוד עצוב. בתחילת המאה ה-20 היה המיזם המתמטיקאי המתמטי הגדול להוכיח את כל התעלומות שעוד נשארו, ופשוט בוועידה שהכריזו על זה הוא קם ועלה ואמר, והנה ההוכחה שהיא למה לא תוכלו לעשות את זה לעולם. פשוט מצוין.
כן, הוא עשה את זה בשפה היחידה שהם מוכנים להבין, כי הרבה פילוסופים אמרו להם את זה לפני.
כן, ואז הוא עשה את זה במתמטיקה ולוגיקה, בן אדם מדהים, כן.
אז גם הוא בכלל נראה לי מיתוס. בקיצור, אני חושבת כמו אביב עכשיו. למה אני חושבת כמו אביב? כי זה פשוט נראה לי וואלה. סיפור כזה שיכול לקרות, במיוחד בעולם הזה של המסיכים ולא נעים לו וכו'. והוא לא חשב באמת שזה יקרה לו, כאילו זה מסוג הדברים שאתה לא באמת חושב שזה יקרה לך.
אני מסכים.
אתה כזה, ופתאום אתה...
אני מסכים, זה באמת מסוג הדברים שאתה לא חושב שיקרה.
אתה אומר, אני אתאפק, מה הבעיה?
מה שמצחיק זה שכל כך הרבה יותר לא מנומס.
כן, בדיוק. לא, אבל זה פנימי, זה לא התפוצצה. לא, לדעתי לא התפוצצה כזה ופתאום, כמו ש... זה היה משהו פנימי וזה, ופתאום הוא התפגר להם, איזה מגניב.
לא נעים.
תשב בארוחה ואומרים, אוקיי, אולי הסרטן שאכלת היה סרטני.
גם שרתים צריכים אחר כך לנקות את זה.
כן, לא, אין מה לנקות, זה הכל פנימי. אוקיי, אז כן, אביב, אני קראתי את הספר, ואביב, תתכונני למות אם זה לא נכון.
מצוין, ברק.
לא השמעתי, זה קרה סגל.
אז בא יש לנו, בוא נעבור אחד אחד. טוב, בוא נראה. גודל, או גודול, או גודל, או הגרמני, זה סיפור נדע מדי, פשוט שהוא לא יהיה אמיתי. אני מתחיל עם זה כאמת כבר, אבל אני רוצה, כן, בוא נראה. אז יש שלפוחית מתפוצצת, עקרונית אני חושב שזה אפשרי, אבל נראה לי שהיו דברים קורים לפני זה, לפני שהם מגיעים למצב הזה.
אבל הוא היה מאוד מנומס.
כן, לא יודע, גם נראה לי שאתה צריך יותר מ-24 שעות.
לא, אתה גם צריך, עכשיו שאני חושבת איזה שרירים טבעתיים מאוד מאוד חזקית כדי שתתפוצץ לך השלפוחית.
כן, זה נשמע פגום בהרבה מובנים. אדיסון, אתם אומרים שזה לא נכון, אני דווקא ישר צלצל לי כמו שזה דומה למשהו אחר שהוא יודע שהוא לא נכון. משהו עם חשמל.
עם בל, עם בל והטלפון.
בל והטלפון.
כולם לא המציאו באמת את מה שאומרים שהמציאו.
כן, תמיד נכון.
אוקיי, יום.
ואיינשטיין, לא, אז אני אשאר באמת, אם אני אוהב את הסיפור הזה של גודל, אני רוצה שהוא יהיה נכון, הוא יהיה נכון.
אוקיי, אוקיי, מצוין. אז כולכם מסכימים שאדיסון לא המציא את הנורה החשמלית, ואתם צודקים, 10 שנים לפניו המציאו ושכללו את דגמי הנורות, והבעיה הייתה שהנורות הישנות נשרפו תוך כמה שעות או לפעמים כמה דקות, הוא זה שהמציא את המעטפת ואת הגז המיוחד בפנים, והנורות שלו נשארו ימים ואף שבועות, וזה היה החידוש הגדול שלו.
גם הפתיל, לא הפתיל עצמו.
כן, השאר היה ארק והוא היה הפתיל של לאט וכו'.
אז הוא שם את הבסיס לנורה שתאיר את רמת גן?
כן, זה היה אדיסון. זה היה זה. וכולכם מסכימים שאיינשטיין לא נכשל במתמטיקה בבית ספר התיכון, וזה נכון. יש כל מיני אגדות אורבניות בנוגע לאיינשטיין שהוא היה גרוע במתמטיקה או שהוא נכשל בבית ספר. הוא היה עילוי, הוא לימד את עצמו חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי בגיל 12, מדהים מכל בחינה
אבל
ובחינה.
אבל הוא סיים תיכון?
הוא סיים תיכון, הוא היה עילוי במשך כל תקופת הלימודים שלו, מהיסודי דרך התיכון ובאוניברסיטה הוא בכלל כמובן היה מדריק.
אז זה בדיוק אני נפלתי המקום הזה, שאני יודעת שהוא לא סיים תיכון, ויש עליו הרבה שמועות כאלה, ואף פעם לא בדקתי אותם.
נסים לייחס אותו, לתת לו אינדיבידואל.
שתראו, הבית ספר לא תורם לכלום, אפילו איינשטיין לא שרד.
כן, זה מיתוס שימצאו אנשים שנכשלו בבית ספר.
בדיוק. ירון, אתה המצאת?
יש הרבה אנשים מוצלחים שכן נכשלו בבית ספר, אבל איינשטיין פשוט לא אחד מהם.
אוקיי.
אוקיי, ואבי וליאורה אוהבות את עניין השלפוחית המתפוצצת.
לא הייתי הולכת כל כך רחוק ולהגיד שאנחנו אוהבות את עניין השלפוחית.
לצערי, זה אכן מיתוס. רופאים אומרים, ברק הלל זה נכון, הוא אמר, יהיו הרבה דברים שקורים קודם, כמו שאתה לא יכול לעצור את הנשימה. אין בן אדם שמסוגל באמת לסגור הרמטית
את
השרירים הטבעתיים ולהגיע למצב שמתח הפנים של השלפוחית יהיה יותר גדול מהיכולת שלו לסגור את השריר. אז כן,
אז זה בטוח יכול לקרות.
אם עושים סנסדידית, אז זה מצוין.
קארל סייגן, אסטרונום נהדר, סקפטיק נהדר, אבל...
לא, כי זה סיפור מאוד...
אבל אני נורא אהבתי את זה שיושבים בסעודה ופתאום כזה שומעים איזה... בדיוק. ומישהו אומר, אוי, מישהו עשה פוק, ואז תקים עליו, איזה גם רג אותו.
שזה מביא אותנו לאייטם הרביעי, שעד 96 גם הוא נחשב כמיתוס.
לא, זה מביא אותנו לפעם הראשונה שברק צודק.
נכון, יא בייבי. הסיפור של קארט גדל הוא באמת משעשע, הוא הגיע לארצות הברית ואיינשטיין ומורגנשטיין עשו לו פרפינג לבחינה, נתנו לו את החומרים על החוקה וכולי, והוא למד את החומרים ואחרי איזה שבוע הוא יצא מהחדר ואומר, טוב תשמעו, עליתי על טעות לוגית מעגלית, אפשר להגיע לדיקטטורה בארצות הברית. מניתוח כוח חומרים, והם אמרו לו, עזוב אותך, תלמד את ההיסטוריה ופשוט תלך לזה. ולפני שהוא הלך לשימוע, אז מורגנשטיין אמר לו, ואתה לא עומד לעשות כל מיני שנניגנז מול השופט. וקורט גדל, בתור לוגיקאי טוב, לא היה מסוגל לעמוד שם במצפון שלהם, ולהגיד שהוא נשבע למדינה הזאת, כשיש בה את הלופול הזה בחוקה. והוא אמר את זה לשופט, וכמעט הלך, כאילו, התפתח דיון מאוד נוקב, וכמעט הלכה כל האזרחות, אז כאילו איינשטיין אישר את האדורים וכולי, והוא השביע את גדל.
יש לנו הרבה איינשטיין היום בתוכנית. וואלה, אני מקווה שהוא לא מתהפך.
זה היה אגדה אורבנית במשך המון זמן, כי איינשטיין ומורגנשטיין מתו, ולא נמצא בסיס לזה. עד שהם מצאו...
אף אחד לא תקשר עם הנשמה שלהם?
לא הצליחו לתקשר איתם. אבל מצאו את היומן של מורגנשטיין, שבו יש תיעוד של זה. אני אשים לינק ל-PDF הסרוק, של החוקר שריעיין אותו. וב-96, כאילו, כולם אמרו, טוב, זה נשמע סתם כמו עבדה אורבנית, ואז מצאו שמורגנשטיין אמר, כן, והוא הלך, והוא מצא את הלופול, ואמרתי לו לא לעשות את זה, ובכל זאת אמר,
מה היה הלופול?
אבל לא רשם בשום מקום על הלופול. הוא רשם את זה השוליים היו קטנים מלהכיל את הלופול. כן, כמו בפרנה. אבל נראה לי שכמו כל בן אדם שפוי מתייחס לחוקה, לא בתור מסמך לוגי בולט פרוף, אלא בתור איזשהו זה, כן. יש קטע משעשע בנושא דמוקרטיות, שיש הוכחה מתמטית שהדמוקרטיה היחידה שעונה על שלושה תנאים מאוד בסיסיים, שכל כאילו, כל קול הוא זהה וכו וכו, יש איזה שלושה תנאים שכולם מסכימים עליהם, הדמוקרטיה היחידה שעונה על זה, זה אם הבן אדם שסופר את הקולות, זורק את כל שאר הקולות ומחזיק רק את שלו. הדמוקרטיה היחידה שעומדת לוגית בכל החוקים של דמוקרטיה זה דיקטטורה, זה קטע מאוד משעשע. כן, וברק, ברכותיי.
היו באחרים, פגעתי פה ושם, אוקיי?
לא היה לך פול...
לא היה לך, כן, פול אבס, היום יש לך...
הייתה לי הזדמנות די קלה, אחד מארבע.
אחד מארבע.
אבל אני חושבת שכן צריך להזכיר שהיה איזה אמת ושקר שאמרנו לה, שאתה אמרת לה אביב שהיא טועה.
לא אמרת לה אביב שהיא טועה, צחקת.
צחקת לה.
כן, בסוג של סגירת מעגל, אני אמרתי שהקול החזק שחיה היא פעם עשתה הייתה... האמת השקר הייתה, אני טענתי שזה להקת לוויתנים, אביב אמרה שזה לובסטרים שעושים קליק קליק עם הידיים וצחקתי עליה רבות ויצאתי אידיוט, ואז אמרתי שמדענים לא יודעים למעשה מה הקול הזה.
לא, הם עדיין לא בטוחים.
עדיין לא בטוחים.
הם פשוט אומרים שהקול הכי חזק שחיה עושה, לא בטוח שהבלופ זה חזק.
זה להקות של סרטנים שעושים קליק קליק עם הדברים האלה. כן. טוב, יצאתי אפס. מצוין.
איפשהו בים להקת סרטנים מוחאת לך כפיים בבוז.
ושומעים אותה עד לפה, כן. מצוין.
אני רק רוצה להזכיר, ב-16 זה אתמול, ב-21, שזה יום רביעי הבא, אנחנו כנראה נהיה בכנס קשורים ברשת.
אל תבואו, אין כרטיסים.
בהנחה שנצליח להשיג כרטיסים, והבנתי שאחר כך מנסים לעשות איזשהו סוג של מפגש ספונטני של Skeptics in the Pub.
אוקיי. אז אולי ננסה להרים משהו כזה ולראות אם זה...
כן, אז אם אתם מגיעים לקשורים ברשת, אז אנחנו נשמח לפגוש אתכם שם, תשמרו לנו כרטיסים.
מצוין. ואני אזכיר שוב שאם מישהו מגיע לתד תל אביב, אני מאוד אשמח לו להיות שם לבד, אני נורא לבד שם בינתיים, אני לא מכירה אף אחד, אז זה ב-26, ואם מישהו מגיע, אני אשמח...
זה מחיר האליטיזם.
כן, אוקיי, כן.
מצוין, ברק. מצוין, ואני שוב מזמין אתכם לאתר שלנו, להשאיר לנו תגובות ודירוגים באייקאסט ואייטיונס, וליצור איתנו קשר דרך תופץ צור קשר. אתם יכולים לעשות כל זאת ועוד ב-www.safeksavir.co.il. שאו ברכה ולהתראות.
ביי, ביי, ביי. This stuff is far! You ponder the universe and a look comes across your face. You try to fathom distances of all the stuff in space. But you can't wrap the bacon of your mind around the big of all the terms required to describe how big is big. So let me get specific and use words scientific. Go whip out your thesaurus for this exacting chorus. This stuff is far.
It's really far.
This stuff is far, far, far away. We're talking far.
Far, far.
Think you're there by car in a day. It's super duper crazy. Far, but just pulsars, quasars, and stars. I mean, it's far, 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 far. If there's some doubt, listen to a shout.
This stuff is far.
I sense all the explosions going off inside your brain as your mind gets blown by what I just did explain. Sorry if my words might drive you all insane, but that's what happens when precision is your middle name. So if an exacting factor like some sextant or protractor using details quite semantic, I'll show how huge is this gigantic. This stuff is far.
It's really far.
This stuff is far, far, far away. We're talking far.
Far, far.
Can't get there by car, no way. It's super duper crazy. Far, but not just pulsars, quasars, and stars. I mean, it's far,
far, far,
far,
far,
far. If there's some doubt, listen to a shout.
This stuff is far.
Too big to explain in any concise way. You might just have to take 365 days. Some technical assistance and haven't caused your ticker too much ventricle resistance, but you have got to listen and trust my insistence.